מיארה, את כל ה... שופטים שוטרים, תיתן לך בכל שעריך. אז יש מצווה למנות שופטים, כמו שצריך, אבל בהיעדר, בהיעדר ארץ ישראל, תחשבו שאלפיים שנות גלות, השופטים שוטרים, תיתן לך בכל שעריך, רבותינו דרשו את זה, אולי מהראשונים שבהם זה השלה הקדוש, ששעריך זה הכוונה, תיתן שופט ושוטר לשערים שלך, וגם כי תיתן המלחמה לאויביך, פשט, על כל הסלעים שנמצאים פה מסביב, שבע זה הסלעים, סוריה, לבנון, עזה, ירדן, מצרים, כן? אז סוריה, לבנון, עיראק, ירדן, מצרים, אפשר להכניס בעין את עזה, אז זה, אבל בהיעדר סלעים, שנים לא היינו פה עם אויבים מסביב, אז אומרים חזר, אויביך זה האויב הגדול שלך יצר הרע. אז אמרתי בתור התלבטות על מה לדבר, על מלחמת היצר, או על מזלו, על התמימות, מה תרצו? נצא מפה לשיעור, על מה תרצו, על מלחמת היצר או על תמימות? מה, יש הסכמה? מה זה? ניטרלי. אז יש פה שתיים על אחד, אז תסלח לי. אז נדבר על מלחמת היצר, שיעור מגניב. פשוט מגניב, אין לי מילה אחרת, באמת אתה תהנה, אתה בסוף שיעור תגיד וואו, השתבח. אז השיעור הזה הוא באמת על מלחמת היצר. יש גמרא, הגמרא במסכת סוטה בדף י' ג', הגמרא אומרת שהבנים של יעקב הלכו לקבור את יעקב אביהם, אז הם הגיעו עד מערת המכפלה, ואז עמד עשיו וקם מעקב, עמד כמו סלקטור בפורום ולא נתן להם לזוז. אמרו לו, סטלק דוד, רוצים לקבור את אבא. אז עשיו אומר להם, סליחה, כתוב וממרא קריית ארבע היא חברון, ואמר רבי יצחק, למה נקרא שמה קריית ארבע? על שם ארבע זוגות שקבורים שם, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. יעקב קבר את לאה בחלק שלו, והחלק שנותר שייך לי. ככה עשיו אומר להם. אמרו לו, מה אתה מבלבל את המוח? מכרת את הבחורה שלך. אמר, כן, את הבחורה מכרתי, אבל האם את מקום הקבורה גם כן מכרתי? אמרו לו, כן, שנאמר בקברי אשר קריתי לי. יעקב קנה גם את הקבר, שנאמר בקברי אשר קריתי לי, ואין קירה אלא מחירה, שהרי בקרחי הים קוראים למחירה קירה. אמר להם עשיו, טוב, תראו את השטר מחר. אמרו לו, גיבור, זה במצרים. ענה להם עשיו, יש לי זמן. אמרו, מי ירד למצרים להביא את השטר מחר? נפתלי איילה שלוחה נותן באים לשפר, תקריא שפר אל הספר. חושים בן דן, חושים הבן של דן, נכד של יעקב, תמה נבה שם היה והכירים לאודני כבדות לאוזניים, הוא חרש אליהם, עושה להם, היי, היי, היי. אומרים לו, תשמע, חכים שנפתלי יחזור ממצרים, עושה לו בשפת הסימנים, יעשה קו 446, מצרים חברון, חברון מצרים. אמר להם, חושים, סליחה? ועד שנפתלי יחזור ממצרים, יהיה מוטל בזיון אבי, אבא, שקיל קולפה, לקח מבוט, בובום, ומחי הראשי, פיצץ לאסב את הראש. מעוצמת הפצצה, קפצו העיניים של עשיו על רגלי מיטתו של יעקב. יעקב קיבל תחיית נשמה. אמרת פסוק, ישמח צדיק פעמיו ירחץ את רגליו ירחץ, ישמח צדיק כי חזן הקם, פעמיו ירחץ את רגליו ירחץ בדם הרשע. ובאותה שעה נתקיימה נבואתם של אמם רבקה שאמרה, למה יש קל שניכם ביום אחד, ואף על פי שלא מתו ביום אחד, מיה סוף סוף נגברו ביום אחד. שואל רב חיים שמואלביץ ראש ישיבת מיר בספרו שיחות מוסר, מה הפשט? איך הבנים של יעקב לא חשו בביזיון אביהם? מה היה צריך לחכות לנכד אחרי שילם? שיחוש בביזיון אבי אביו. למה הם לא חשו? אז מה תגיד, היו עלובי החיים? איזה עלובים, אחים שלי. על שמעון ולוי כתוב שהם כיסחו עיר שלמה. שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחות, הם אמרו רפם כי עזבם אותם כי קשתף יצא ביעקב החלקי בישראל. שמעון ולוי יכלו לכסח את זה, הם כיסחו עיר שלמה. על יהודה המדרש אומר שהוא הצמיד שערה בחזה, קרא חמישה חליפות של תומי המפגר נועתי כעבוד הזרה. אז איך יכול להיות שמה? שעשיו עוד לא היה עושה אפ שהיו מעלים עם אותו ואת האון דאצ'בק שלו. למה בנים לא חשו בביזיון אביהם? היה צריך לחכות לנכד? והתשובה של רב חיים שמואלביץ היא לא פחות ממדהימה. אומר רב חיים שמואלביץ, היות והאחים דיברו עם עשיו, ממילא הרגשה שלהם קעתה והם לא חשו בביזיון אביהם. מה שאין כן חושים, זה שאין נטול חושים, בלי חושים, אז החיסרון שלו פה היווה את היתרון שלו, כי הוא לא חש בה, לא קעת הרגשתו בביזיון אבי אביו, אז הוא לקח מבוט והוריד לו את הראש. ואומר רב חיים שמואלביץ, מפה תלמד, אומר משל ליצר רע, אם יצר רע אל תתלבט, אל תנהל מסע ומתן, אל תבוא בדין ודברים, כי ההתלבטות היא תחילת הנפילה. ומפה אני מספר לכם סיפור יפה מרבי נחמן מברסלב. הסיפור הזה לא נמצא בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, אז אל תחפשו אותו שם. הוא נמצא, זה סיפור נדיר מהנדירים של רבי נחמן, הוא נמצא בספר שנקרא שיח סף וקודש, מעשה מרב הביא רושביץ, ביידיש רב וחוזה בכוכבים. לפני שאני מספר את הסיפור אני רק אגיד שני דברים על סיפורי המעשיות של רבי נחמן אמר על עצמו, על הסיפורים שלו. הוא אמר בנוהג שבעולם מספרים סיפורים לפני השנה כדי להירדם, אבל הסיפורים שלי נועדו לעורר את האדם מתרדמת ההרגל שלו. והדבר השני שרבי נחמן אמר זה מה שהתורות שלו לא עושות, הסיפורים בהחלט יכולים לעשות. ואז רבי נחמן מברסלב מספר מעשה מרב וחוזה בכוכבים. היה רב אחד ירא שמיים בסתר כבגלוי, כל היום יושב ועוסק בתורה כחשיכה כאורה, אבל המצב הסוציו-אקונומי הכלכלי שלו היה בכי רע. לא היה לו בבית כמעט כלום, לחם צר ומים לחץ סודה ובגטים, אין לו בבית שום דבר. ויום אחד התפרסם איזה בעיר חוזה בכוכבים בעל העיר, כן, איזה פרסום גדול עשו לאיזה חוזה. טוב, אז מיותר לציין שאסור ללכת לחוזה בכוכבים, זה פרשת שבוע. לא, ואל מנחשים, עוננים, קוסמים, חבר, אוב, עידוני, אסור ללכת. תמיד תהיה מה שמלוקחה. מיותר לציין שאסור ללכת. אבל לחוזה הזה ברכה הייתה, בפרסום היה גם ברכה וישועה, הבטיח ברכה וישועה למי שיגיע אליו. ביום אחד אשתו של הרב אמרה לו, וואו, איך הייתי שמחה אם היית הולך לחוזה? בבקשה תלך לחוזה, ואמא שלך תלך לחוזה. בקיצור, חפרה לו. ואז רבי נחמן מספר סיפור, איזה משפט, והוא יחזור עליו כל הסיפור, רצה ולא רצה, ובכל זאת הלך. מוצא את עצמו הרב יושב לפני החוזה בכוכבים, כשהחוזה מסתכל על כדור בדולח ואומר לו, וואו, אני רואה שמזלך יאיר, אתה תצליח כשתעסוק בגניבה. כמובן שהרב ברח משם כל עוד נפשו בו, אמר, מה זה, עבירה גורת עבירה. גם הלכתי לחוזה וגם אומר לי לגנוב. יצא משם בבעלה. יום למחרת ישן עם אשתו על איזה ארוחה דלה, כמעט מה שהיה להם. ובאמצע הסעודה הוא גיחך. אמרה לו, זה בטח קשור לחוזה. אמרו, חוזה, וכשזה גמר חוזה. קיצור, נדנדה לו. רצה ולא רצה, ובכל זאת אמר לה. וסיפר לה שהחוזה אמר לו שמזלו יאיר כשהוא יעסוק בגניבה. וכמובן שגם מי הזדעזע. אמר לו, מה, איך הוא אומר דברים כאלה? אבל עברו שבועיים ימים והמצב בבית הלך והידרדר. ויום אחד אשתו בא אליו ביציאה ואמרה לו, וואו, איך הייתי שמחה אם היית עוסק בגניבה? ורק דחיינו. וכשאחיו השם גבולך, גבולנו, גם תחזיר. תכתוב למי גנבת שנדע למי להחזיר. מספר רבי נחמן, והייתה מדברת איתו המון על אודות הגניבה. ורצה, ולא רצה. ובכל זאת הלך. והרב שלנו הפך להיות גנב, והייתה לו סייעתא דשמיא כזאת גדולה, עד שנעצר ראש הגנבים באותו מקום. אבל כפי שידוע לכם, סוף ג'נב לתליה. וכאשר באים לתלות את הרב שנהיה גנב, הוא רואה מרחוק את החוזה בכוכבים עם שק מלא בין עליים קרועות. אז הוא צועק לו, אמר לו, עצור! הלו אתה זה שיצאת אני ואמרת לי שמזלי יאיר כשעסוק בגניבה? אמר לו החוזה, בואו ראה כמה נעליים קראתי בהליכתי, עד שהצלחתי ללכוד אותך ברשתי. אומר רבי נחמן, זה הפשט, רצה ולא רצה. אתה תגיע למצב של התלבטות, יהיה ובכל זאת הלך. אדם אומר, אני אדליק מחשב או לא, נפל, אני אלך למקום פלוני או לא. החוכמה הגדולה היא לא להגיע לרצה ולא רצה. החוכמה הגדולה היא לשים קו אדום. אתם יודעים, יש בכתבי כתוספת לסיפור הזה, יש טעמי המקרא. הטעמים בשני גרשים, רביה, אז לגריש. קיצור, יש, סליחה, אז לגריש, מחילה, דרגת אביה, אז לא משנה, מחילה, התבלגן לי כל הזה. קיצור, יש טעם כזה שהוא ממש ממש נסתר עליון עמוק, שנקרא שלשלת, זה W ועוד קו. יש אותו ארבע פעמים בתורה. יש אותו ויומר אליעזר עבד אברהם, ויתמהמה לוט, וימאן יוסף, והפעם הרביעית זה וישחת של משה בפרשת צו בשמיני. שלוש בבראשית, אחד בויקרא. בצו, סליחה, לא בשמיני, בויקרא. רבי נחמן מבאר את הנקודה הזאת של שלשלת. אומר רבי נחמן, אני יודע שיש כאלה שמבארים את השלשלת בצורה אחרת בחב"ד, אבל רבי נחמן היה לו איזה קו כזה שהוא אמר, אתה יודע מה הפשט של, של שלשלת של וימיין בשלשלת? שהסירוב של יוסף היה סירוב אחרי סירוב אחרי סירוב אחרי סירוב אחרי סירוב, אבל אם הוא היה לרגע מתלבט הוא היה נופל. ככה רבי נחמן מסביר את זה. תראו כמה מנסה לפרטות אותו אשת פוטיפר, גמרא מסכת יומא ודף למדי עמוד ב', בגדים של לבשה שחית, לא לבשה ערבית, לבשה ערבית, לא לבשה שחית. התחילה בפיתויים. הגמרא אומרת, עברה לאיומים. אמרה לו, אם אין אתה שומע לי, אני כופף את קומתך. אמר לה, קנית רמפולינה וקפיצי לי, השם זוקף כסופים. אם אין אתה שומע לי, אני מעקר את עיניך, השם פוקח עברים, אוסרת אותך, השם עתיר עצורים, ולא שמה אליה לשכב אצלה להיות עם העולם הזה, עולם הבא, שאמר לאותה רשעה, ואיך יש שערה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. כך מסביר רב חיים שמואל לויץ, ראש ישיבת מיר, בספרו שיחות מוסר, עוד תורה מיוחדת. קיצור, התורה הזאת, הכוונה היא שוימהן סירוב אחרי סירוב, אם הוא לרגע היה מתפתה, אפילו רק להקשיב להצטה של אותה מרשעת, הוא היה נופל. ככה מסביר רבי נחמן, וכך מסביר עוד תורה יפה, רב חיים שמואל לויץ, בשיחות מוסר הוא כותב, וינוס, ויעזוב בגדו בידע. מה אתה משאיר לו את הבגד שלך? תן לה ביס באוזן, תוריד לה וואן, שתול אותה באדמה, קח את הבגד ותברח, הרי היא תקרא אותך. היא תאכל אותך בבית משפט בלי מלח. מה שהיא דרך אגב באמת עשתה, היא שברה לו בן של ביצה למכנס שלו ואמרה שהוא בא עליה. אומר רב חיים שמואל לויץ, יוסף עושה חשבון. הוא מעדיף להיות בתוך בור במצרים. מי יודע אם הוא יחיה, מי יודע אם הוא ימות, מי יודע כמה זמן יקצבו לו בכלא. הוא מעדיף להיות בכלא, אולי אפילו למות. ובלבד שהוא עוד רגע אחד לא נמצא עם אותה רשעה. אז כן, שתיקח את המכנס. כי עוד פעם ההתלבטות התחילה את הנפילה. עוד מעט נראה מה הפתרון. אנחנו נחזור לסיפור הזה בסוטה י"ג שלוש פעמים. אנחנו רק בפעם הראשונה אנחנו עוד מדברים על זה, ואני חושב ששורש של כל הדברים האלה זה הסיפור עם נחש. נחש מחטיא את אדם וחווה. הקדוש ברוך הוא מקלל אותו 10 קללות. על גחונך תלך, עפר תאכל כל ימי חייך. אחת הקללות, הוא ישוב חרוש, אתה תשופנו עקב. אז מי מדבר עם מי? השם מדבר עם נחש, אומר לו, תשמע, הוא יישוב חרוש. אתה תשופנו עקב. פשט, כשאדם יראה אותך, הוא יישוב חרוש, הוא ייתן לך משתלבת לתוך הראש. ואתה, כשאתה תראה אותו, אתה תשופנו עקב, אתה תרוץ לעקב, להקיש אותו. פשט. בחסידס אומרים, שנחש מכה את האדם לא בראש, לא בצוואר, אלא אם כן הוא אנקונדה. מכה אותו בעקב. מה הפשט? בחלק הנמוך של האדם, כי הנחש לא מחפש להכפיא את האדם, מחפש להציב את האדם. כי ברגע שבן אדם בעצבות, אז הוא בא למגרש הביתי של יצר רע, ומשם זה יהיה כמו רוטינה חוזרת של עצבות, ייאוש חטא, עצבות, ייאוש חטא. זהו, הגיע למגרש הביתי שלו, אז זהו, זה אתה תשופנו עקב. אבל מה פשט הוא ישוף חרוש? בדיוק מה שאמרנו. עם יצר רע, אל תנהל מסע מתן, אל תקה אותו בבטן, הוא יצמח חזרה. תן לו פטיש 5 קילו על קודקודו ותגמור את סיפורו. זה הנקודה באמת שהתורה רוצה ללמד אותנו. אבל מה הפתרון? הפתרון הוא בכלל לא להגיע לידי ניסיון. קשה לך עם פלאפון, תחליף לנוקיה לקסילפון. קשה לך עם אייפון, תחליף לקסילפון. קשה לך עם לא יודע מה, התמודדות עם החברים, אל תגיע לחברים. קיצור, כאילו התורה רוצה להגיד לך, גיבור, אל תגיע למצב כזה שבו אתה הופך להיות בעל ניסיון. אתה יכול להימנע מזה. רוב הבעיות, שמעתי פעם שיעור של הרב עובדיה יוסף, הנכד של הרב עובדיה יוסף, את רוב הבעיות שלנו אנחנו באמת, אנחנו מייצרים. זה כל כך עצוב, וזה גם כל כך פשוט. את רוב הבעיות שלנו, חטאים, רוחניות, כן, רוב הבעיות הרוחניות שלה, גם הגשמיות, אבל גם הרוחניות שלנו, אנחנו בעצמנו מייצרים. אגרה, קחו לדוגמה את אגרה. הגאון מבין לשני דברים. אתם יודעים, אגרה לא היה רב, לא היה רב בווילנה, לא היה רב של וילנה, הוא גם לא היה רב שכונה בווילנה, הוא גם לא היה רם בישיבת הסדר, אפילו לא רם, וגם הוא לא היה רב בבית כנסת. איפה הוא היה רב? בבית שלו. שמעתם? אגרא גם לא כתב ספרים. יש מחלוקת אם הוא כתב את אבן שלמה. זהו. נו, אז איך יש לנו הגאות אגרא על הש"ס, שנות אליהו על המשניות? תשובה, זה דברים שהוא כתב בספרים שלו כהערות אגב. נכתבו אחר כך כספרים. יש כאלה שזוכים שההערות שלהם הפכו להיות ספרים שמאירים כל בית בישראל. אז במה נתייחד אגרא? מה המיוחד בגרא אם הוא לא היה רב ולא היה... דרך אגב, מחילה, חשוב ציין שגם התלמידים שלו, נכון, יש לו תלמידים, רב חיים מוולוז'ין, הם לא תלמידים שאתם מכירים, רב ותלמידים. זה עוד הערה יפה. אז לא כתב ספרים, הוא לא היה רב בשום מקום, גם התלמידים שמגדירים את עצמם כתלמידים, זה לא כמוכם שאתם מושכים בציציות לרב שי סבק ואומרים לו מה הפשט. יש איזה שיח, אינטראקציה. תלמיד של הגר"א נחשב תלמיד של הגר"א, שהורשה להיכנס לחדר של הגר"א ולשמוע את הגר"א לומד בינו לבין עצמו. שמעתם הגדרה מגניבה לתלמיד? זה לא תלמיד כמוכם בישיבת הסדר. יש עוד דיבור, שיח, בדרך לחדר אוכל. לא. אז במה הוא התייחד הגר"א? לנו דעתי, וזה כאילו שתי דברים. א', הגאונות שלו בתורה. של אדמן דפאליק, שזה גאונות שאי אפשר בכלל לתפוס. להזכיר לכם, בעליות אליהו כתוב שבגיל תלתה, שלוש, עוד שהוא לא קראו לו הגר"א אלא אלי ינקלה, הוא היה מונה אותיות בתורה. בעברית היו שואלים אותו כמה אותיות, לא מילים, אותיות יש בלך לך, כמה בחיי שרה? 362,453, זה הרמה. מונה אותיות בתורה, בגיל שלוש. בגיל תשע ידע מקרא משנת תלמוד הגדל אחד דקדוקי תורה וסופרים ספר ספרים ואת כל המדרשים. בגיל 12 כל מדרש הוא ידע מה המקור שלו, מה השורש שלו בתנך, בסדר? וידך זה לגמור. עם השנים זה רק נהיה הרבה יותר מקצועי, בסדר? אז זה נקודה ראשונה, הגאונות. והנקודה השנייה זה ההתמדה. ואני אתן שלוש ציוני דרך להתמדה. קודם כל, מה זה התמדה? אצל הגר"א, מה זה התמדה? הוא לא יוצא מהבית שלו, רק לומד תורה. שתבינו את הרמה. הוא היה יושן שעתיים ביממה, וגם אותם לא ברצף חס שלום, אלא חצי שעה כל שש שעות. שתיים, יש סיפור מפורסם שאחותו חסכה פרוטה לפורטה. אחרי 20 שנה באה לבקר אותו, הוא יצא מהחדר לימוד, אמר לה משפט, שלום אחותי, אני אשמח לדבר איתך בעולם הבא. אחותי, אני דמיין כאילו שהייתי אומר לאחותי משפט כזה, הייתה נותנת לי קפקף לפנים. קיצור, שלום אחותי, אני אשמח, היי, באתי לבקר אותך. קיצור, שלום אחותי, אני אשמח לדבר איתך בעולם הבא. עדות השלישית, שהוא עשה פעם חשבון נפש, שהוא ביטל תורה בשנה אחת, או שלוש שעות, ג' שעות, או תשע שעות. גם זה יפה, אנחנו ביום. יכולים להתחרות עם ביום. סדר בוקר, ביטלתי שלוש שעות. קיצור, זה רמה מטורפת. תבינו כאילו במה התייחד התמדה. ועם כל המיוחדות הגדולה של הגאון מווילנה, הוא אהב מוסר ודרש מוסר, והיה בא אליו לתת לו תוכחות המגד מדובנה, לא רבי יעקב קרנץ. כשהוא היה מקבל תוכחות, הגר"א היה מכניס את הראש לתוך תלית וגואה בבחיות שליש. אתה אומר, על מה יש לבן אדם כזה לבכות? מזכיר את הסרטון עם הרב עובדיה יוסף והרב פנחס שיינברג, זה שהלך עם 90 ציציות, שהרב עובדיה בוכה ואומר לו, דברך אותי, פלל עליי. אני בוכה, ואז הרב עובדיה אומר לו, אני בוכה על האבונות שלי. ואז הוא אומר, לא תבכה. הוא אשכנזי, כן. לא תבכה. קיצור, אתה יודע, בוכה על האבונות שלי. אתה אומר, בוכה על האבונות שלי, מה ישרת? לא שווקת בריאה לכל חי, אם הרב עובדיה בוכה על האבונות שלי. קיצור, אז אתה אומר, אז הגר"א בוכה דמעות של איש. יום אחד מגן מדובנה נותן לו מוסר, עוד פעם תלית על הראש, בחיות, בחיות. המגן מדובנה אומר לו, לא חוכמה להיות גאון כשאתה ספון בתוך דלת אמות של ביתך, קורות ביתך, לא יוצא מהבית. אתם יודעים, בישיבת חכמי לובלין כתוב, על מפתן הישיבה את הפסוק, לכו בנים שימו לעירת השם עלם אתכם. למה לא בואו? לכו, כשתלכו תראו שאתם בנים שימו לי, שומעים לקדוש ברוך הוא. אומר לו המגיד מדובנה, לא חוכמה להיות הגאון מבין לה כשאתה נמצא בתוך הבית שלך, צא החוצה ותהיה הגאון מבין. חבר'ה, הגרא הרים התלית, עשה אנלייק למגיד מדובנה, אמר לו, חיזרנו אחרי כל התורה ולא מצאנו מצווה להיכנס לניסיון. עד רבה, אנחנו כל בוקר מתפללים ואל תביא לנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזה. לכן הנקודה הראשונה היא במלחמת היצר, היא פשוט לא להיפגש עם היצר. חשבתם על זה? כאילו, איזה חיים, חילה, איזה חיים פשוטים יש לבן אדם? בואו תחשבו על זה, שהוא כאילו לא נכנס לפינות כאלה שהוא צריך אחר כך כוחות של בבא סאלי כדי לצאת מזה. אתה גולל שורטים, דיינו קצרים, ואז לא עליכם נפגש עם משהו מתואב, ואז כוחות נפש אתה צריך כדי לא, להמשיך בגלילה. גלילה, נשמע לא טוב. כאילו, זה כוחות נפש. טיפש! שנה את המסלול שלך, תמחק את האפליקציה הזו והזו. שנה! כמה קל, ככה פשוט. במלחמת היצר, הנקודה הראשונה, אנחנו נגיד עוד שני דברים, אבל הנקודה הראשונה במלחמת היצר היא פשוט לא יפגש עם היצר. זה יכול להיות קווים אדומים שאתה מסמן לעצמך פה. אני זוכר כל כך התפעלתי מאיזה בחור ישיבה מהשלוחה שיעור בית לפני איזה 8-9 שנים, הוא אמר לי, הרב, בירושלים יש פאבים שהם גם מסעדות. אז כמה חבר'ה אמרו, בוא נאכל בגלה, לא יודע איזה מקום שם, מקום מוזר כלשהו, בוא נאכל במקום המוזר הזה, מגרש הרוסים. ואמרתי לו, אני מתחילת שיעור בית, אפרופו אתם, קיבלתי על עצמי שגם למקומות כאלה אני לא נכנס. וואו. אז כאילו, או שאתה מייצר לצורך קווים אדומים, ואם אתה יודע שבסוף כל קו אדום שהוא, כן, נפרץ, אז פשוט אל תגיע לניסיון. אל תגיע, תרחיק את זה, אל תצא לזה וכו'. טוב, נראה לי סיכם רפא את ה-1. נחזור לסיפור. עשיו אומר להם, סליחה, הוא ממרא קירת ארבע חברון, ואמר רבי יצחק, הלו, בוא נה, עשיו נהיה תח רציני, גם מצטט פסוקים וגם נותן את בעל הממרה, ואמר רבי יצחק. מה חזל רוצים ללמד פה? חזל רוצים ללמד אותנו חידוש טיל, שלפעמים יצר הרע מתחפש ליצר הטוב. דרך אגב, בחסידס, קדושת לוי מביא את זה. הצילני נע מיד אחי, מיד עשיו. שלפעמים יצר הרע נגלה אליך כמו אח שלי, לא כמו עשיו. הרבה בחסידות יש. בחסידות זה תורות שלמות. שלפעמים יש איזה מדרש, שיצר הרע נגלה כמו כל מיני פנים, יש לו פנים מיוחדות. לפעמים זה פנים של רב גדול, עם זקן גדול. ייפגע בך מנובל זה? מה זה מנובל? מנובל במילון עברי זה מחופש. הרבה פעמים יותר מתחפש. יש תורה יפה של הבעל שם טוב. בעל שם טוב אומר, שוחט משום מי חייב. ומה אומרת אדם שחט בהמה ביום שבת קדש? חוץ מנטילת נשימה. נטילת נשמה. האם הוא חייב בעוד אחד מלמד את מלאכות השבת? עונה גמר, כן, חייב משום צובע. הוא צובע את בית המטבחיים באדום. טוב, מה תגידו לי, אבל זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? לא נכון, היא כן צריכה לגופה, כי ניחלה להשוחט שיהיה לו דם ברצפה, שיגידו שהוא הכל טרי שם, הבשר שם הוא מאוד טרי, לא במקררים. פעם זה היה מלח, זה היה מקררים של פעם. טרי. עד כאן הלכה. בא, אבל זה טוב ואומר שוחט. משום מה היא חייב? למה לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יסבח את יצר הרע? הוא השטן, הוא מלך המוות, הוא המקטרג, הוא המוציא להורג. למה השם ישחט אותו? משום מה חייב? הרי סוף סוף השטן יצר הרע עושה את העבודה שלו, איך אומרת הגמרא בבבא בתרא? שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. ניסיון זה לא רק לשון לנסות, אלא לעלות על נס. אומר הבעל שם טוב, אתה יודע למה הוא חייב? למה הקדוש ברוך הוא יזבח אותו? חייב משום צובע. תעשה את העבודה שלך, אבל למה אתה צובע את העבירות בצבע של מצוות? משל, אולי שמעתם את זה פעם פעמיים ממני, את המשל הזה. משל אמר לו, אולי שמעתם את זה פעם אחת. במשלי החפץ חיים, יהודי רצה לקום לסליחות, 3 לפנות בקר. יקום, יעשה לפני מנחה. אין את ההרגשה הטובה. הרי הוא רוצה לשיר, קמתי באשמורת, להתוודות על חטאי, ונפשי ששחרורת, רופש היו זדו, עוני. עשה שעון בעורר, 3 לפנות בוקר. אשתו פתחה, אשתו פתחה, היא נמל הקומי. פתחית השנייה, אני סליחות הולך, סליחות אני הולך. יאללה כפרה, קדימה, 1, 2, 3. אמרה לו, מה הכוונה? אמר לה, 1 קפה, 2 סוכר, 3 דקות היית כאן. בא, שותה את הקפה שלו כמו גבר מצוי עם רעש. בינתיים הילדים התעוררו, הדליקו אורות בכל הבית, הוא הולך לסליחות, מה? אמר לה, ילדים, חכו לעזה בבוקר. ישבו עם ילקוטים ב3:30. מגיע טיפה באוחר לבית כנסת, רואה מישהו מתיישב לו במקום, אומר לו, זוז, למה תקבל וואן? ובא לגבי, כן, זה לא, החפץ חיים לא דיבר ככה, זה תרגום חופשי שלי. ובא לגבי, תפס לו מהחולצה ואמר לו, שומע כפרה, אם אתה לא רוצה לעבור שיפוץ פנים, שיפוץ פנים, שפעם אחרונה מישהו יושב לי במקום שלי, בסדר? וידך זיל גמור, שלא תיגמר אלינו פה פתאום. קיצר, אומר, יזיר אותו. אומר חפץ חיים, בוא תראה מה זה. סליחות זה לא מצווה דאורייתא, לא דרבנן, רק מנהג ישראל קדוש. לא נוותר עליו בשביל שום עון אם אפשר. אז תראה על כמה איסורי תורה אותו אדם עבר בשביל לקיים את המצווה הזאת. נו, אז מה עתיקין? אתה רואה שמה? שיצר הוא מתחפש. כמה פעמים בחורי ישיבה מגיעים? שיעור א', ישיבות הסדר. 9 בבוקר, יום 50, תיק. כן, כפרה, לאן? הורים שלי יצאו ליוון, אני הולך לשמור על אחותי הקטנה. בדקת שאין מישהו עם דופק אחר במשפחה שיכול לעשות את זה? בסדר, יש מצווה שלא יכול לעשות את זה אחרי. אם אף אחד לא יכול בעולם לבוא לשמור על האחים הקטנים שלך, בסדר. בדקת? כאילו, משקל החסידות קוראים לזה. ולכן, הנקודה השנייה במלחמת היתר, היא יקר את ה... תכיר טיפה את האויב שלך. את זה שמתחפש, את זה שצובע את המצוות והעבירות, האדם קרוב אצל עצמו. כאי פעמים יצריך מכשיל אותנו, בלבל אותנו. נו, אז איך הם חוטפים את פרצופו האמיתי? האמת היא הכל כתוב בתורה. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש עם אבן ונימח, אם ברזל הוא מתפוצץ. מי שאין, אין דבר שחושף את פרצופו האמיתי של יתר יותר מתורה. ולכן כשאתה לומד תורה אתה יודע מה מותר, מה אסור. שבוע שעבר זוכים, לא איתכם דיברתי על רבי עקיבא עם המת מצווה. בקיצור, רבי עקיבא הולך קובר מת מצווה, חוזר, אומר ככה הייתה תחילת השמישי לפני חכמים, חזר, אמרו לו רבותיו עקיבא, קברת מת מצווה, לקחת אותו 4 קילומטר, עברת עבירות 4 קילומטר. אז רבי עקיבא אומר את המשפט הבא, ומה בשעה שהתכוונתי לעשות מצוות יצא לי עבירות. אם לא הייתי מתכוון לעשות מצוות על אחת כמה וכמה, תגיד להם סליחה. ומה בשעה שהתכוונתי לעשות מצוות? זאת אומרת התורה, זה רבי עקיבא. ומה בשעה שהתכוונתי לעשות מצוות יצא לי עבירות, אם לא הייתי מתכוון לעשות מצוות על אחת כמה וכמה? מסיים את הגמרא, ומאותה שעה לא זזתי מלשמש חכמים, לא עזבתי את התורה. תורה חושפת את פרצופו האמיתי של יצר הרע. אבל אני לא מסיים פה, אני רוצה להגיד עוד מעלה לתורה. חברים, יש מעלה מטורפת לתורה, ש בפרט ליצר הרעיות, שגם הרב קוק מדבר על זה. אני אולי אתחיל מגמרה, אני אעבור ואספר גם כמה, גם איזה קטע דרשני וגם הרב קוק ו מסילת ישרים פרקה. יש גמרא מספרת על רב עמרם חסידה. אתם מבינים שמהשם שלו מדובר באיזה גדול בתורה. הרי כשהגמרא אומרת תורה מביאה לידי זהירות, זריזות, נקיות, כן, גמרא מסכת עבודה זרה יוטט, רבי פנחס בן יאיר אומר תורה מביאה לידי זהירות, חסידות נמצאת במקום גבוה. רב אמרם חסידה הוא סופר חסיד. אז באו שבויות, פדו שבויות, אמרו איפה נשים אותם שלא יהיה בעיות של צניעות. לקחו אותם לחסיד של העיר, רב אמרם, ושלא יהיה בעיות חס שלום, אלו אותם לעליית הגג. בסולם כזה, שעשרה אנשים היו צריכים להרים אותו. עקרו אותו אחר כך מעליית הגג, עשרה אנשים. בלילה קם רב אמרם חסידה, השתקפות של הירח, על השבויות, ובער עליו יצרו. הוא עקר את הסולם, הרים את הסולם שעקרו אותו עשרה אנשים, מתחת לעלייה והתחיל לטפס. בדרך הוא צועק אש, אש, בבית אמרם חסידה. תלמידים, קוד 102, מתקשרים לך באש, באים עם דליים של מים, פותחים, רואים את הרב בדרך לשבויות, פדיחות. אמרו לו, רבנו, ביישתנו. אמר להם, מוטב שאבייש אתכם בעולם הזה, לא אבייש אתכם לעולם הבא. ואז כתוב בגמרא דבר פלא. נשבע והשביע את יצרו, יצא עמוד של אש. אמר לו את המשפט הבא, מתחיל לדבר עם היתר רע. אני בשר, אתה האש, בנות שבעולם האש אוכל את הבשר. היה נערך מנגל, ברביקיו. אבל אני גדול ממך, כי יש לי תורה. מה הפשט? באים חז"ל ואומרים ככה, ביתר העריות, כיוון שהיסוד שלו, השורש שלו, וזה הרב קוק, הרב קוק כותב את זה באחת התורות שלו, היות והשורש של יתר העריות, אפילו זרע, הזרע, יתר העריות בשורש שלו, הוא רוחני, זה הבאת חיים לעולם. ממלר, מה יכול לקפח, לנפח יצר הרע כזה? רק דבר רוחני כמו התורה. היות וזה עבירה מאוד מאוד רוחנית. רבי נחמן מתאר את זה, כשאדם חם בוער עליו יצרו, זה 70 שמשות, הוא לא יכול להתגבר על זה. תורה יכולה לעזור, כי רק דבר רוחני יכול לנצח יצר שהשורש שלו רוחני. אני חושב לעניות דעתי שזה הפשט במסילת ישרים בפרק ה. מכירים? בראתי יצר, לא בראתי, לא תורת אבלים. מה מסילת ישרים שם כותב? לא פיזיקה, לא מתמטיקה, לא מדעי החיים, רק התורה. ומי שלא מודה בזה יכיר את חטאו, יכיר טעותו כשימות בחטאו. לעניות דעתי, אני לא איזה נביא, הרמח"ל התכוון ליצר הדעריות. כלומר יצר כעס, כן, תקרא ספר של ג'וי, הרגש והיגיון של ספרים, זה כן. יצר הדעריות, בראתי יצר רע, בראתי לא תורה, רק תורת אבלים. רמז, משהו מגניב, משהו יפה שראיתי באיזה ספרי מוסר. כתוב, אם פגע בך מנוון זה מושכה, ולבית המדרש, אם הבנו נמוח, אם ברזלו מתפוצץ. ראיתי הסבר טיל, שאלה, מה זה יפה? סליחה? האבן דרכה להיות נמוח והברזלו להתפוצץ, בדיוק הפוך. אבן דרכה להתפוצץ, ברזל דרכו להיות נמוח. למה הגמרא שינתה? אז באמת יש דעה בראשונים שאומרת, אם אבן הוא מתפוצץ, אם ברזל הוא נמוח. יש איזה תיקון גרסה בראשונים, אחד הראשונים באמת ככה גורס את הגמרא שלנו. אבל גם אם נשאיר את הגמרא שלנו קשה, תראו איזה פירוש מתוק. שמעתי, יפגע בך מנובל זה מושכה הוא לבית המדרש. יש עבירות כאלה שהם הפכו אצל האדם להיות טבע שני, הוא לא יכול להשתחרר מהם. באה התורה ואומרת, בוא לבית מדרש, אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, גם עבירות כאלה שהם טבע שני, יש בכוח התורה לעקור, יש בכוח התורה לתקן. וזה הנקודה, לא לעקור, לתקן. זאת הנקודה של אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. אז לכן, נקודה שנייה, תורה. למה? א', תורה חושפת את פרצופו האמיתי של יצר רע, ב', רק התורה יכולה לנצח יצר רע כזה ששום דבר בעולם אחר לא יכול לנצח. בדוק אומנו זה. והסברתי לכם את הרעיון הרוחני, כי רק עבירה כזאת היא שהשורש של הרוחני, רק דבר רוחני יכול לנצח עבירה שהשורש של הרוחני. טוב, בדוק אומנו זה. ונקודה שלישית, חוזרים לסיפור. יעקב אבינו פותח את הפה ואומר, ישמח צדיקי חזן אגב. הוא בעצם מתפלל. ופה אני רוצה להגיד את הנקודה השלישית. הנקודה השלישית זה תפילה ורק תפילה. באה תורה קדושה ואומרת, תדע לך, כדי להתגבר על יצר הרע חייב גם להתפלל. רבי נחמן מברסלב בכמה תורות שלו בליקוטי מוהר"ן כותב שעיקר כלי זינו של איש הישראלי, האיש הישראלי מול יצר הרע זה תפילה. למה הוא מתכוון? יש סיפור בגמרה, חביב, על פלימו. פלימו כל בוקר היה אומר, גאה רבי עיני השטן, את שתי העיניים אני אוציא לשטן. יום אחד שטן נמאס לו, אמר, מה זה עושה את זה? אני אעשה לו סדרת חינוך. בא השטן, ערב יום כיפור, שיש מצווה לאכול, כן, כל האוכל בצ'י, מעליו הכתוב כאילו התענה בצ'י והסירי. שטן החליט לעשות לו סדרת חינוך, דפק בדלת כמו אני מוקשחים. פלימו פותח לו את הדלת, אומר לו, כן גיבור, מה אתה רוצה? אומר לו, מה זה, מה אני רוצה ערב כיפור לאכול? פלימו מוציא לו כיכר של אנג'ל, אומר לו, להתראות, כפר עשה ברכה, עשה אישה, עשה לי מהעיניים. אומר לו, כל העולם אוכל בחוץ ואני אוכל בפנים, כל העולם אוכל בפנים ואני אוכל בחוץ, מכניס אותו הבית, שם אותו בשולחן צדדי. כל העולם אוכל לבד, אני אוכל, כל העולם אוכל ביחד, אני אוכל לבד, שם אותו עם כולם. מתחיל לפוצץ מוגלות. פלימו אומר לו, תהיה שפיר, שבשב יפה. לקח כוס ריקה, תפו, שדה בכיחו, בעברית נתן יריקה, אבל עם המון צבעים, בורא מאורי האש. דפק עליו צעקה, מה אתה עושה? פלימו צעק על העני, שזה היה שטן. נח נפשי דעותו אני, מתה אני. פלימו נבעל, נכנס לשירותים, הכניס ראשו בגעה, בבחייה. בינתיים יצא הכל בעיר, הרג פלימו את הנפש, והתחיל להתפרסם שפלימו רוצח. בא אני לפלימו, אמר לו, זה אני, דון בימורי, אל תדאג, האחד שאין אני, בקיצור, אל תדאג, זה אני. פלימו אמר לו, תגיד, גיבור, אין לך בושה? מה, אין לך מה לעשות בחיים חוץ מלצייר רב בערב כיפור? אמר לו, אתה התחלת, כל יום אתה אומר, גירה בעיני שטן, את שתי העיניים, אני אציל את שטן, מגיע לך. אמר לו, פלימו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? ענה לו, תגיד, השם יגר בך השטן. מסביר הרב שטיינזלץ את הסיפור הזה, הוא אומר, השם יגר בך השטן, כאן השטן נותן עצה לפלימו, איך לנצח את השטן, על ידי תפילה, השם יגר, תגיד, תבקש מהשם לנצח אותי. אל תתגרה בי, תבקש לנצח אותי. וזה תפילה. ולכן אומרת הגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב, בכל יום ויום מצחו של אדם מתגבר עליו ומבקש לעמיתו, שנאמר צופר השל הצדיק ומבקש לעמיתו. ואל מלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו, שנאמר השם ליעזרנו בידו ולהכשירנו בשפטו. שבוע שעבר נגענו בבחירה חופשית, תראו מה זה תפילה. תראו כמה תפילה היא יצאה כנגד יצר הרע. עוד פעם, תזכרו ששבוע שעבר דיברנו על התמכרויות? דיברנו על זה שהרמב״ם בפרק 5 בהלכות תשובה מדבר, איזה וואו. אז אני אגיד את זה בראשי פרקים כי זה קשור לשיעור ואני מקליט. הרמב״ם אומר, וואו, שמע, בחירה זה מטורף. איך הרמב״ם קורא לזה? עמוד התורה והמצווה. אחרי הפרק הרמב״ם מפנצ'ר אותנו. אומר הרמב״ם, שמע, אבל בן אדם שיעבור עבירות בלי סוף, אז כעונש על העבירות שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא יקחו לנו את הבחירה החופשית. איך הוא עשה לפרעה? קחו לנו את הבחירה החופשית. אז אפשר להסביר את זה שהקדוש ברוך הוא מכניס סוכן זר לתוך גופו של אדם ששואב ממנו את הבחירה. אפשר להגיד שהאבונות שהאדם עושה הם אלו שמרחיקות ממנו את הבחירה החופשית באשר הוא רגיל בהם. כמו שרבונה אומר, כיוון שחטא האדם כיוון שעבר עבירה ושנה הבאה, הוא הותרה לו. שואלת הגמרא, הותרה לו סלקדתך? אלא נעשית לו כיתר. זה נהיה מותר. אז זה הנקודה שהקדוש ברוך הוא לוקח מהאדם את הבחירה. אבל, ופה זה קשור אלינו. אומר הרבה, איך עוזרים לבחור נכון? מתי על מה לבחור? איך עוזרים לנקודת ההתחלה? אז היית מצפה שהרמב״ם, שהוא רציונליסט, יגיד, הולכים לרטורנו, הולכים למכון גמילה, לומדים תורה, התורה משפיעה על הרצון, הרצון משפיעה על היכולת, עיין אורות התשובה. לא! הרמב״ם נהיה ברסלבר, אומר, לא, תפילה. הוא שדוד אומר, רואני השם דרכך, הולך בו מתך. אז הסברתי, איך מבחינה שכלית, תפילה מחזירה אותך לנקודת השורש, גם אפשר למצוא בזה שכל. אז מה שאמרתי שבוע שעבר, אני לא אחזור על הדברים, אבל למדנו פה שלוש עצות כנגד יצר רע. אני עושה סיכום. שלוש עצות כנגד יצר רע. העצה הראשונה זה קווים אדומים. בוא לא ניפגש עם היצר. שער, זה לא קשה, לא כזה, לא בשמיים. פשוט צריך לעשות לעצמנו קווים אדומים. או בראש, או פיזית בחיים שלנו. וככה אנחנו לא נפגשים עם היצר. עצה שנייה אמרנו שלפעמים יצר רע מתחפש. ולכן העצה השנייה היא תורה, כי היא חושפת את פרצופו האמיתי של התורה, פלוס בונוס, שרק התורה יכולה לנצח את יצר העריות ויצרים רוחניים כאלה ואחרים. והעצה השלישית זה להרבות בתפילה, כי תפילה מחזירה לנו את הבחירה החופשית. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.